שלום. עמוד 34 בספר עין איה, כרך ראשון, בית מרן, הראייה, קוק זצ"ל, למעלה, השורה הראשונה בגמרא. דיברנו על לאה, אז אנחנו ממשיכים בראובן, בן לאה. ראובן, אמר רבי אלעזר, אמרה לאה, ראו מה בן בני לבן חמי. מי זה הבן של חמיה? עשיו. ומי זה בנה? ראובן. אז היא משווה בין ראובן לעשיו. דאילו בן חמי אף על גרדי מדעת זבנה לבחירותי, אף על פי שמדעתו, מרצונו הטוב, מאחר את הבכורה, דכתיב וימכור את בכורתו ליעקב, הזה ראה מה כתיב בי, ויסתום עשיו את יעקב. וכתיב ויאמר אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח. ואילו בני אף על גב זה על כוחי שקלי יוסף לבחירותי מיני, כלומר למרות שלא מרצונו יוסף לקח את בכורתו, דכתיב ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו ליוסף, אפילו אחי לא יקנה בי, בכל זאת לא קינה בו, דכתיב וישמע ראובן ויצילהו מידם. כן, יש פה מעלה לראובן על פני עשיו, שעשיו זה בכור שמנסה להרוג את אחיו, ואילו ראובן זה בכור שמנסה להציל את אחיו. ולעשיו יש סיבות רעות לרצות להרוג את אחיו, ולראובן גם כן יש סיבות רעות להציל אותו, ואף על פי כן הוא מציל אותו. כן, עד כאן ברור? כי לכאורה היה צריך לקנא באחיו. רעות לא במובן המוסרי. כן, רעות במובן לא המוסרי. ראובן, אני קורא עכשיו בדברי הרב קוק בפסקה ע"ט. אמרה לאה ראומה בן חמי, בן בני לבן חמי, דילו בן חמי אף על גב דמידעתי זבני לחירותך, חירותי מה כתיב ויסתום עשיו את יעקב, אילו בני אף על גב דעל כוחי שקלי יוסף חירותי מיני, ואפילו אחי לא יקנה בי. ראובן, היה בכור ישראל, על כן יש בו הוראה כללית על כלל ישראל. מראובן אנחנו לומדים על האופי של האומה כולה, כי כל דבר נגרר אחרי הראשית, נכון? אז בואו נראה מה אפשר ללמוד מראובן. ותכונתו בערך שאר האומות כערך ראובן הבכור נגד שאר הבנים, על כן התכונה הטובה להיות עובר על פשע ולעשות טוב גם למציקיו נחלו ישראל לעולם. אנחנו כאלה שרוצים טוב לעולם כולו, כולל למציקנו. תכונה מפורסמת. ובזה נראה, זה שמאלני. מה? התכונה בנפש היא בהחלט תכונה משובחת. הביצוע הוא גרוע. זה כמו שמצאנו למשל לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו רצה להציל את אנשי סדום. צדק או לא צדק? לא צדק. אף על פי כן כתוב במדרש, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים למלך. אהבת צדק, אהבת לצדק את בריותיי, ותשנא רשע, שנאת להרשיעם. כלומר זה שבח לאברהם אבינו. שבח שיש לו תנועה נפשית כזאת ששואל את עצמו, מה יהיה עם אנשי סדום? אבל הלכה למעשה, האמת המוסרית מתנגדת להתנהגות של אברהם, לכן אסור לעשות מה שאברהם רצה לעשות. אבל זה שיש לו לב נשבר למראה סבלה של האנושות, זה בסדר. למשל, כמו שמצאנו בירמיהו הנביא, שאמר ליבי למואב יהמה כשהוא ראה את חורבן מואב. מואב חרבה ואמר ליבי למואב יהמה, למרות שברוך השם חורבנה של מואב זה הייתה טובה גדולה לישראל. סוף סוף האויב הקשה הזה סולק מעלינו. מה? לכן אנחנו שמחים שמואב נפלה ומצטערים שנפלה מואב. מה? זה שני צדדים של אותו רגש.
הרי מואב, רשע, מלך מואב,
היה רשע.
לא סתם, הוא מתפאר שהוא...
לכן זה...
השמיד את שבט גד.
נכון.
כלומר, ולא עד ליד לזה, אלא פשוט שחט אותה.
נכון, 30,000.
כן.
הוא הרג 30,000 איש ביום אחד.
אז זה, זה בדיוק טוב אחד לפני ש...
נכון. נכון. לכן אנחנו צריכים לשמוח שמואב נפלה. מצד שני, אנחנו מצטערים שמעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא נפגעו. בסדר? זה שני צדדים. כן, אבל מי כתב את המדרשים האלה? על המלאכים. מי כתב? יהודים כתבו את המדרשים האלה. כן? אז יש צד כזה. וצד כזה. כמובן, לא להתבלבל. זה לא אומר שצריך להשאיר בחיים את אויבינו. צריך רק לומר שצריך להצטער. כן? יורים ובוכים. וכזה נראה ההבדל, וצריך גם לשמוח על זה שאתה מקיים את המצווה. אז הולך ב... יש פה כמה צדדים בדבר הזה. ובזה נראה ההבדל.
מה הפלא שאנחנו מתוסבכים?
אין שום פלא שאנחנו מתוסבכים. כי אנחנו בני אברהם ויצחק ויעקב. אם היינו רק בני אברהם או רק בני יצחק או רק בני יעקב, הכל היה בסדר. אבל משמשות בתוכנו שלוש דמויות בבת אחת. האימהות. כן, אבל זה להעתק. גם שרה היא מידת הדין כמו יצחק, ורבקה מידת החסד כמו אברהם, ורחל מידת הרחמים כמו יעקב. כלומר, סך הכל הם די דומים זה לזה. לאה. כן, לאה, כן, אישה גדולה. למדנו שבוע שעבר שהיא הוסיפה משהו שהאבות לא הוסיפו. למדנו זה שבוע שעבר, נכון? היא גילתה את זה שיש הכרח מוסרי להניח שהעולם נברא ברצון. זוכרים את זה? היא גילתה את זה. לא היית בשבוע ש... אז למה לא שמעת את הקלטת? זה באמת של... אתה יכול לקרוא גם את החומר, אתה לא יודע איפה אנחנו עושים. ובזה נראה ההבדל בינם ובין אומות העולם. אומות העולם מקנאים בישראל בשביל יתרונם עליהם, ומהו עיקר יתרונם? רק במעלות הנפש, שעל פי רוב באים בבחירה טובה להתנהג באורח ישרים. כלומר, מקנאים ביושרם של ישראל. זה כמו שכתוב, תמות נפשי מות ישרים, ודהי אחריתי כמוהו. מי אמר את זה? בלעם. כן? במה הוא קינה? בצדקות המיוחדת, ביושר של עם ישראל. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה הוא ראה שם? הוא ראה איך שהפתחים של האוהלים אינם מכוונים זה כנגד זה. כלומר, יש פה איזה יסוד מוסרי. דווקא המוסריות הזאת גורמת לו לקנא. משל, למה הדבר דומה? לפילוסוף הגרמני ניטשה, שאפו העריך את עם ישראל כראוי. הוא ידע בדיוק מה זה עם ישראל, ולכן קנאה בהם קנאה עזה. כן? היה אנטישמי גם. הוא אנטישמי ומעריץ את עם ישראל כאחד. כן? זה לא חוכמה סתם ככה לשנוא את היהודים. פה יש לשנוא מתוך השנאה של ניטשה. הוא שונא בגלל שהוא יודע את המעלה. זה מה שהרב אומר גם פה.
איפה ראובן עושה טוב למצרה?
ליוסף. יוסף מצר לו. יוסף גונב לו את הבכורה. בגלל שיש יוסף אפשר להביא את הבכורה למישהו אחר. אם לא היה עוד בכור, אז אי אפשר לקחת את הבכורה מראובן. אבל פה יש עוד בכור, ולכן נותנים לו את ה... בגלל הפשלה שלו עם בלהה, נותנים את הבכורה ליוסף.
ומה הוא עשה טוב ליוסף? שלא הרג אותו?
הוא הציל אותו. הציל אותו.
הרעיון הזה של הערכת הגורמת ישראל,
כן,
הוא ברמה הפילוסופית של ה...
לא, גם באמת.
מבחינת האמת נראה שהם אומרים, אם אתם כאלה תמימים שכל פעם אתם נותנים אז ידפקו אתכם מחדש, אז תאכלו אותם.
אותו רשע בגרמניה, כן, בספר היטלר אמר לי, מאת ראושניג, שאל אותו ראושניג מה יש לו נגד היהודים. אז הוא הסביר שאירופה בנויה על שני יסודות תרבותיים, יוון וישראל, ויוון הביאה את החוכמה וישראל הביאו את המוסר, ולכן צריך להרוג את היהודים כדי לטהר את אירופה מן הנגע של המוסר.
זאת אומרת, מה שאני אומר. אני אומר שבעצם הם מעריכים את זה מבחינה פילוסופית, אבל בפועל הם אומרים,
הם יודעים שהיהודים רחמנים יותר.
כן,
יודעים את זה.
בואו נדפוק אתכם כל הזמן בקטע הזה,
כי אתם מקטרגים עלינו, אתם כאלה צדיקים, אז זה מקטרג, זאת אומרת שאנחנו לא בסדר.
לא, זה לא...
זה מיוק זה?
כי הם זה לא אנחנו ואנחנו זה לא הם.
אבל הם לא מבינים את זה. הם היו רוצים להיות אנחנו.
אם הם רוצים,
הם יכולים?
לא. נכון, אם הם רוצים, הם יכולים. הם לא רוצים.
הם לא רוצים להיות אנחנו. גם אנחנו רוצים להיות אנחנו.
לא, הם רוצים.
הם מתרגים, אבל הם לא רוצים.
הם רוצים את המעלה של עם ישראל, ולא רוצים את המאמץ שזה דורש. מה, אתה לא רוצה להיות מלך? אתה רוצה. אבל מה? אל תבקש, אני מלך, אבל אל תבקש ממני לטפל בענייני הממלכה. תחליט, אם מלך, אז תטפל בענייני הממלכה. לא רוצה? אל תהיה מלך. כן? אתה לא יכול לשבור את החבית בלי לשפוך את יינה. ומזה נראה ההבדל בינה ובין אומות העולם. אומות העולם מכנים בישראל בשביל יתרונם עליהם, ומהו עיקר יתרונם? רק במעלות הנפש, שעל פי רוב באים מבחירה טובה להתנהג באורח ישרים. על כן הלא הם בידיהם הם מוכרי בכורתם, למה הם שלופים בתאוות? על כן לא ירוממו במעלות שכליות, וישראל עושה חיל ביותו שם דרכיו או שם דרכיו באורח תבונות. ובכל זאת ויסתום עשיו, אבל אם אנו שאנו נרדפים מהם ולוקחים את בכורתנו בזרוע, הדפו אותנו. כן, הם לוקחים את בכורתנו בזרוע, כן, הנוצרים דיכאו אותנו, הדפו אותנו מארץ חמדה באכזריות, וטחו עלינו תפל עלילות שווא, שהם טוענים שאנחנו הרגנו את אלוהיהם, ושאנחנו אוכלים את מצותיהם ושותים את דם ילדיהם. ובכל זה על מה איננו נשואות? שיפקח השם יתברך את עיני כל באי עולם ללכת בדרכי השם, לדעת את השם ולעובדו. ואין איננו נשואות כלל אלא נקמה, כי מה אנו חותמים בתפילתנו? רק להפנות אליך כל ראשי ארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברר, תשמע כל לשון. כלומר, יש פה איזו שאיפה נפלאה שעם ישראל, אף על פי שראוי לו לנקום, ובאמת יש יסוד מוסרי בנקמה, בכל זאת עיקר תפילתו זה שהגויים יחזרו בתשובה. יש ברכה שמברכים כשרואים עבודה זרה. איזה ברכה מברכים? לא, עבודה זרה שנקרא, לא אומר עבודה זרה שקיימת. ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואבותינו, שתשיב לב עובדיהם לעובדיך. כן, יש תפילה על עובדי עבודה זרה שיחזרו בתשובה לעבוד את השם. מוזר, לא?
לא רק מוזר, אני חושב, זה מין עיוות בנפש.
זה יכול להגיע לידי עיוות בנפש.
שזה מה שקורה, שאנחנו בעצם רואים את זה בכל דור ודור, בדור שלנו בכלל, אם אחרי שתופסים...
בדור שלנו בכלל, כיוון שזה בלי תורה, אז זה מקבל פה פרופורציות מעבר לכל פרופורציה.
כל הזמן מגישים עוד לחי ועוד לחי ועוד לחי.
כמה לחיים יש לנו כבר?
אבל זה נפש למישהו אחר. כן.
כן. לא, הפוסקים אמרו שאומרים דבר כזה על עבודה זרה לא מצויה. אומרים את זה על עבודה זרה שאינה מצויה. למשל, אם אתה רואה מקדש בודהיסטי.
לא מצויה פה, אבל שם היא מצויה.
כן, אבל אינה מצויה בעולמך אתה. אם אתה הודי, יהודי מהודו, אז כל פעם שאתה רואה מקדש בודיסטי אתה לא אומר כלום. כן, אבל אם אתה יהודי ארץ ישראל שמשום מה נקלע לקונגרס בהודו ואתה רואה מקדש בודיסטי, אז אתה יכול לברך את הברכה הזאת. מה? כי מברכים על דבר שיוצא בגדר הרגיל. זה הכוונה. זה כמו שכתוב, הרואה את הקושי מברך ברוך משנה הבריאות. אז אתה תיסע לקניה, תברך כל היום. כן? לא מדובר במקום שקושי זה דבר נדיר. רואים אחד פעם ב-30 שנה. אחד ב-30 שנה, אז
יש פה... האם הקושי מברך את זה כשהוא רואה אותנו?
כן, כן, נראה. לא, לא. מה אתה אומר? ודאי שזה רצון לנקמה. כן, ברור. לא, הרב לא אמר שלא צריך נקמה. הרב מספיק חכם כדי לדעת שיש נקמה, כן, ושיש שאיפת נקמה. מה שהוא רוצה לומר, שאין עינינו שואפות נשואות לזה. כלומר, אנחנו רוצים נקמה, אלא גויים אשר לא ידעוך. אבל אם הם ידעוך, לא צריך. ואנחנו מעדיפים שהם ידעוך, מאשר שנצטרך לבקש בהם נקמה. מה שהוא אומר? אם הגוי חוזר בתשובה, אתה לא נוקם בו. מה שאין סיכוי, אין סיכוי. מה? זה בדיוק מה שהוא עכשיו שאל, וזה בדיוק מה שאני עניתי. כן. הלאה, כן. אנחנו מדברים פה על הכישרון הלאומי, לא על תופעה של יחיד זה או אחר. למשל ביוון, ביוון היו חכמים גדולים, נכון? יש לך שם רשימה שלמה של פילוסופים. האם התרבות היוונית הייתה מכוונת לגדל פילוסופים? לא, נכון? כלומר, היו במקרה פילוסופים גדולים. מה? כן. הוא רוצה את שווייץ, נותי לו. נכון. הוא לא אומר שהם עמים בעלי ערכים מסוימים. הם כשווה יש בעלה. כן, בעלי נטייה, כן. השאלה למה מכוונת התרבות השוויצרית? מהו האתוס שאותו היא מפתחת?
השעונים והשוקולדים.
הבנקים והגבינות.
איזה מזל שאלכס לא פה עכשיו.
למה? לא. גם באתונה לא. באתונה דווקא חייבו מוות את סוקרטס ואת אריסטו. את סוקרטס הספיקו להרוג, אריסטו ברח. כלומר, לא ראו בעין טובה את העובדה שיש כמה אנשים בתוכם שמסובבים בהם בעלי חוכמה. רק אחרי שהם נכבשו על ידי רומא, שהם התחילו להפוך את זה לאיזה אידאל.
הם כפרו באלים שלהם.
כן, למשל. לא, זאת אומרת האתונה של פריקלס איננה מכוונת לגדל ממנה פילוסופים. לא, אבל נראה אפילו אתונה שלמד באקדמיה, גדול התלמידים שם, הוא היה אתונאי? הוא היה זר מתקוס.
אלכסנדר מוגדון תלמיד.
כן, אלכסנדר מוקדון היה אתונאי?
אבא שלו היה תלמיד.
לא, הוא היה מוקדוני, נכון? השתלט על אתונה, והוא דווקא זה שהפיץ את תורת אריסטו. עכשיו השאלה, האם לאלכסנדר מוקדון, כשהוא הקים את התרבות ההלניסטית, האם הוא התכוון לייצר אנשים, לייצר חברה שמטרתה לגדל פילוסופים? לא. בחצרות התלמידים והסלבקים הסתובבו כמה פילוסופים, אהובי המלכות. אבל לא שהמלכות הייתה מכוונת לזה. מה שאין כן בישראל, האומה הישראלית מכוונת להוציא ממנה לומדי תורה. כלומר, זאת תפארתה של האומה. אני חושב שיש הבדל עצום. עם ישראל זה עם שהתורה היא המדריכה את הזהות הלאומית שלו. יש הבדל עצום.
שכל החכמים של
אומות
העולם
זה למרות אומות
העולם חכמים, משהו שיצא להם בעצם
בתור. אולי לוקח בצרפת.
בצרפת יש להם
כן נטייה, כן, יש לימודי פילוסופיה, הם חלק מהלימודים לבגרות. זאת אומרת, זה חלק מהתרבות.
תנ"ך לא לומדים, נכון?
תנ"ך לא, לא לומדים.
זה לומדים.
מה?
במדינות אחרות תנ"ך לומדים.
כן.
צרפת זה מדינה שלא לומדים תנ"ך.
זה נכון, אבל לומדים פילוסופיה. כן, מה אתה אומר?
אבל חד שינוי מאז שנגיד קטבורס זה הרבועים שהתקובו את החלקים בתוכנים של בורמות העולם. כל מטל זה חוכמתי, לא בטל.
מה רואים אצל אומות העולם? לבנתי. ודאי שיש שיפור. אבל בסופו של דבר ידוע גם בתרבות הכללית הרי המתוקנת שהמקור של החוכמה זה בישראל. כלומר, יותר נכון, הנורמה של המוסר באה משם. כן, משל היה טוב, יש לי כמה דוגמאות, אבל זה לא משנה. כן, רואים אצל גדולי אומות העולם שכשהם מנסים לחפש את השורש של הנורמה של המוסר, הם פונים לישראל. תודה. טוב, לכן אומר שזה ההבדל בין היחס שלנו אל האומות לבין היחס של האומות אלינו. אמר רבי אלעזר, לא, אנחנו בגמרא בשורה 6, רות. מהי רות? אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. כלומר רות מלשון לרבות. ומנהלן דשמה גרים, מי אמר לך שהשם גורם לאדם להיות מה שהוא? אולי זה רק דבר מוסכם. אמר רבי אלעזר דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. מה זה שמות?
שמות.
לא.
כן.
לא. שמות זה מלשון שיממון. שם שמות בארץ, כלומר החריב את העולם. אל תקרא שמות אלא שמות. מה הקשר אם כן? למה לא לקרוא שמות אלא לקרוא שמות? מוזר קצת, נכון? מה? לא, אז זה הרב קוק יסביר עוד מעט. מנהלן נשמע גרים, קודם כל זה שהשם גורם, מה זה אומר הדבר הזה?
מה זה בכלל?
השם גורם, זאת אומרת אני מה שאני בין היתר בגלל השם שלי. אתה מה שאתה בין היתר בגלל השם שלך. לכן מקפידים איזה שמות לתת לילדים. ולפעמים יש רבנים שבאים ואומרים, או נתת שם כזה, לא לא לא, זה לא בסדר, תוסיף את האות הזאת, כל מיני דברים כאלה, נכון? מתייעצים מדי פעם, ככה אנשים מתקשרים אליי, מבלבלים לי את המוח, נולד לי בן, נולדה לי בת, אני רוצה לקרוא ככה, לקרוא לה ככה, זה בסדר או לא בסדר?
הכי גרוע כשהוא מתקשר להגיד, קוראים לה
זאתי
ככה וככה, והאם אני יכול להתחתן איתך?
זה גם, כן.
הרב הוא רב צעיר, אז הוא לא באים
אליי
הרבה יותר.
גם באים אליי, כן, לפעמים. את האמת. טוב. לא, לפעמים אנשים לא יודעים ששם מסוים זה שם של אדם רשע. כן? נמרוד. אני יודע, יורם. יורם. נכון?
עתליה.
עתליה. נכון? לפעמים יש אפילו ספר שיצא עם הלכות. הלכות פדיון הבן והלכות ברית מילה, השם הכתוב לא לקרוא לילד בשם של אדם רשע כגון נמרוד יורם הרצל. ככה כדור.
גם כידור הם שם.
כן, טוב, כידור זה משהו אחר. כידור זה שם שנותנים לממזרים. כשילד נולד ממזר, אז קוראים לו כידור בברית, כן, כדי שידעו שהוא ממזר.
מה זה כידור?
כידור תהפוכות אמה.
מה כידור?
תהפוכות אמה. כן, כן. יש גם קודור, אז זה השם מצוי במקדמת, זה שם שמי, כן? למשל, כדור לעומר. כן, זה בא נבוכד נצר. נכון, נכון, גם בנבוכד נצר. נבוכד רצר. נבו, קודור וצור. כן. אגב, אני, השם גורם. זאת אומרת, יש לשם איזושהי שייכות לאדם. מה? האדם הראשון קרא שמות. על זה שואלת הגמרא, מינה לן נשמע גרים, אז מינה אין לן. אז למדנו, מלכו, מפעלו, חזות אלוהים אשר שם שמות בארץ. מה תקרא שמות, אלא שמות? על זה אומר הרב, חכמי האמת, זיכרונם לברכה, הורונו לדעת. כי אין מקרה גמור במציאות. בייחוד, ביחס האדם ושכלו, שיחו ושיגו. על כן, לא ייפלו הדברים במקרה. וההרמוניה הכללית מקפת את העבר, ההווה והעתיד. הכל קשור. על כן, אף על פי שבמקרה יינתן שם לאדם, אבל אין המקרה ההוא חופשי, כי מתאימו אל העתיד. כלומר, נותנים לו את השם עכשיו, משהו מזה בעתיד יתגלה.
למה לא לעבר?
זה גם קשור לעבר. אבל מה שהוא כתוב, הוא כותב כאן שמע גרים, שהשם גורם. לכן נדבר פה כלפי העתיד. כן.
אבל למה אצל האבות או אצל המלאכים אף פעם, אם השם הוא כל כך חשוב ונותנים שמות, אף פעם לא, בדרך כלל אנחנו לא רואים שיש שמות שנקראים על שם מי שכבר היה. כל פעם ממציאים שם אחר ונותנים שם.
הם היו אשכנזים, הם היו אשכנזים, לכן הם לא רצו לתת שמות של הסבא.
השם הסבא לא יודע איזה שם בשורת המחים, או שהאבות ייתנו את השמות כמו של הסבא שלהם.
אנחנו כן רואים את זה, אנחנו כן רואים את זה. למשל, למשל משה קרא לבנו גרשום, נכון? שמעת על גרשון קהת ומררי? זה הדוד שלו, הדוד של אמרם, קוראים לו גרשון. וכן מצאת ש למשל אצל המלאכים, המלך האחרון של יהודה קראו לו צדקיהו, המלך הראשון של ירושלים קראו לו מלכי צדק, והמלך הכנעני אדוני צדק, והמשיח השם צדקנו. אתה רואה שכן חוזרים על הדברים. או למשל יש אצל בני בנימין,
אצל ליאל זה מאוד בולט במשפחה.
כן, גם ליאל, שמעון, גם ליאל, שמעון, גם אצל החשמונאים, נכון? יוחנן, שמעון, יהודה, כל מיני חודר. אז יש דרך כלל.
מה בעצם ההשפעה של השם?
וגם אתה רואה את החשיבות של השם. ותקרא את שמו משה, כי מן המים משיתיהו, וקראת שמו ישמעאל, וקראת שמו יצחק.
כל פעם נותנים שם מול אותו אדם. הרי מה שמדברים היום על בשם יש משהו, אז כאילו יש שמות מסוימים שהם השמות שכל הזמן חוזרים, וכל שם אחר שהוא לא היה בדורות הקודמים, אז הוא כבר
שם. תגיד לי, מה השם שלך?
השם שלי תמיר, אני
חביב. נו, זהו. מה שאני רוצה לומר,
לא, זה לא חריג. אתה שמת בשם תמר בן, אז קראו לו תמיר.
אז אתה רואה? אז זה לא חריג, אפילו זה, אפילו זה לא חריג.
הסבתא גורמת, לא השם גורם.
הרבה שמות זה בגלל שהסבתא והסבא.
כן, יש גם
הסבתא והסבא תמיד מאשימים.
או למשל במשפחות הכהנים, אתה רואה ביחס שמה בספר דברי הימים כל הזמן זה חוזר, השמות חוזרים.
אבל מה בעצם אפשר לומר
ההשפעה
של השם? זה על האופי, זה על המזל,
זה על... זה משהו בעתיד יתגלה. איזה דבר?
זה משהו ספציפי, או שאפשר לבוא ולומר שכל הדבר...
לכם מישהו שחולה, עושים לו שינוי השם, נכון?
כן, השאלה שלי, אפשר לבוא היום ולומר, אם זה נכון לבוא ולומר, שכל הדוידים יש להם נטייה להיות אמיצים.
אני אגיד לך משהו. אני ראיתי עשרות פעמים, אני לא צוחק, דוידים שמתחתנים עם יעלות.
עם?
יעל. דוד ויעל, כל הזמן זה חוזר. מספר הזוגות של דוד ויעל זה משהו מדהים. אני חושב שאני מכיר 20 כאלה.
דוד ויעל?
כן, לא יודע, עובדה.
בסוף הזמנות לחתונה ישנות ותתחיל לעשות סטטיסט.
ואז מה זה יופיע?
לא, זה יראה שכנראה יש נטיות כאלה. אם זה סוטה מן הנורמה הסטטיסטית, כלומר צריך להוכיח מבחינה סטטיסטית שזה משמעותי, כי לא כל סטייה היא משמעותית. לפעמים הסטייה היא מקרית, אבל יכולה גם להיות משמעותית. למשל בקריאת משה יש כמויות אדירות של אברהם יצחק וצבי יהודה. כן,
אתה שלמה כיתה א' כולם זה צבי יהודה.
מוזר, כן, יש מנה חיה מושקה. חיה מושקה, כן.
מי זה היה חיה מושקה?
כן, ודאי של הרבי מלואב. טוב, אז מה אומר כאן? ובעיתים רחוקות, ובעיתים רחוקות, בייחוד באנשים רשומים שמהם תוצאות כלליות, יוכר בהכרה בולטת. כלומר, ללמוד את זה שהשם גורם, זה בולט במיוחד אצל סוג מיוחד של אנשים. אצל האבות למשל, או אצל משה. משה אותיות השם. כן? אז זה לא במקרה. כן?
בגן של חב"ד, בגן של המקובלים.
מה, בגן של המקובלים?
הרב, לא שמעתי.
יש גן המקובלים, כן, שמעתי על זה, אז מה יש שם?
אם מישהו קורא למכה, הוא צועק ממשינה.
ממשינה. טוב.
אני לא יודע.
ובאנשים פרטיים, ובאנשים פרטיים, זאת אומרת אנשים שאינם משפיעים כל כך על המהלך הכולל, אי אפשר להתבונן כל כך בדבר. לא תמיד. כן, אבל יש לפעמים משמעות. פעם למשל הרב קוק ביקר במושבות בגליל, אז יש לו איזה יומן מסע שהוא מספר מה שקרה לו. אז הוא מספר שם באיזה קיבוץ, אני לא זוכר איזה זה היה, היה איזה אחד שדיבר בחריפות נגד הדת, ושמו היה אז דין. אז דין, אומר הרב, שמו גורם, כן, כי שמו כן הוא. אפשר להשתמש לזה לטובה. מה שאני אתן שאלה מעניינת, הבנים של אלימלך קראו להם מחלון וחיליון. כן, זה קצת מוזר. מה, נעמי ואלימלך לא חשבו קצת כשהם נתנו את השמות?
לא, השם שפם קראו להם.
אני שואל, הם התכוונו שזה יהיה כיליון ומחלון? לא, הם התכוונו אחרת. מחול, מלשון מחול זה שמחה, וכיליון לשון כלולות. כלומר, אותו שם יכול לשמש לכך ולכך. למשל, הגמרא מתנחומה אומר, יש מי ששמו נאה ומעשיו כאורים. עשיו עושה רצון עושיו, ישמעאל שומע אל, אבל מעשיו כאורים. ויש מי ששמו כאור ומעשיו נעים. עכשיו הביאו גם כן איזה כמה דוגמאות, אני לא זוכר מהן, אחר כך...
אחרי ימים הביאים את השמות של עולה בבל.
עולה בבל, כן. ובני... כן, יש כל מיני שמות מגעילים. וכל השמות האלה זה אנשים צדיקים האלה. ויש מי ששמו נעה ומעשיו נעים, מי זה הישר?
והשבטים.
השבטים, ראובן, שמעון, לוי, כן? ויש מי ששמו כאור ומעשיו כאורים, זה המרגלים.
זה לא סותר את זה.
כן. למשל, נחבי בן וופסי. שזה לא שם יודע מה מוצלח.
זה לא מספר את זה, כי כאן
מפורט... אבל יש שם רישתיים שמופיע בספר שופטים. זה לא השם שהאורי שמעת לו לא פשוט עולה.
לא, זה כינוי. זה כינוי. כן, מה אתה?
הדברים האלה שהקוראה אומרת, אפשר להבין שאין
השפעה לשם. זה הכל? לא. שאותו שם אתה יכול לשמש בו לטובה או לרע. כלומר, ישמעאל שומע אל. אבל בסוף מה זה ישמעאל? ישמע אל מה שבני ישראל סובלים ממנו. כן?
השם ישמעאל בתנאים מוזכר.
כן, טוב, יש דיון שלם בחידה איך אפשר לקרוא לבן אדם ישמעאל.
זה אומר שגם התכונה
שבולטת
בשם היא
עניין
של הרצון של האדם לעשות
הכל. כן, נו, הלאה, הלאה. ודרכי דרשתם, עכשיו כאן הרב מסביר לגבי איך הם דרשו את זה, מאשר שם שמות נפלאה, כי הקלקול והחורבן אפשר לתלות לעולם במקרה, מה שאין כן השכלול בבניין. כלומר, אתה יכול להגיד, הבית נפל, מקרה. אבל כשאנו רואים שאין כאן קלקול מוחלט, כי על ידי הקלקולים היותר נוראים תצמחנה הטובות היותר גדולות, נדע אז מראש כי מפעלות השם הן גם השמות.
הוא חוזר לשמות.
כן, כלומר, אם אתה רואה שמכל קלקול צומח בניין, אז אתה מבין שגם הקלקולים הייתה שם איזושהי השגחה, שהשם שם שמות. וכמו כן, כשיתאים השם מתולדות הרחוקות, עלינו לדון שהיה כאן ריתוק נעלם. כאן כתוב ריתוק, מה אני אעשה?
אוקיי.
רצון, לא יודע, לא יודע איזה גרסה יותר נכונה. שסיבב את השם לפי ההוראה העתידה, להיות גם רושם השם והוראתו לעזר להוציא לפועל הכוחות הצפונים בבוא איתן. כן, גם אם זה יבין... נכון, הוא אומר, זהו, זה בדיוק העניין. כשם שאנחנו רואים השגחה בשמות, מכאן אם כן שיש גם השגחה בשמות.
זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו מבינים שיש השגחה בשמות, זה הופך להיות
שמות. זאת אומרת,
זה הופך להיות
משהו משפט. יפה, בדיוק. כן, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו. כן, הוא אמר את זה כמה זמן לפני? 300 שנה לפני, אמר יושיהו שמו. טוב, טוב.